כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, כוח בסיוון תשע"ו, כ"ח בסיוון תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף למד דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כ"ח בסיוון, אנו מקדישים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו של סבי, אבי אמי, רבי מאיר שרגא בן רבי יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, לבית גרדין. בעל מידות תרומיות, אוהב שלום, ומשכין שלום בין אדם לחברו. הוא היה מראשוני ומייסדי העיר בני ברק, והקים בניין הדעה דור ישרים מבורך, ההולך בדרכי התורה והחסידות. כיבד את השם מגרונו במשך עשרות בשנים, כשליח ציבור, בקולו הערב המעורר. מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. תבוא נשמתו לפני בורא עולם, ותמליץ טוב וכל מילה דמיטב בעדינו יוצאי חלציו, ובעד כל הלומדים, ובעד כל עם ישראל. בסיום השיעור, שכאמור נלמד לעילוי נשמתו, יישא דברים לעילוי נשמתו של סבינו זצ"ל, אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, שבפיו מפיק המרגליות, מיטיב לתאר יותר מכל את דמותו המהירה של רבי מאיר שרגא זצ"ל. וביום היורצייט של סבינו, רבי מאיר שרגא בן רבי חיים יוסף, זכר צדיק לברכה, אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, עם הערה על אשר למדנו בדף למד, עם היצת הגמרא על מי שרוצה להיות חסיד. דברים שהיו כל כך מאפיינים את סבינו זכר צדיק לברכה. בהליכותיו, במידותיו, ובעומדו לפני קונו, שופך את סקון לחשו כשליח הציבור. כאשר אנחנו עומדים בתפילה לפני בורא עולם, אומר רבי יונתן אייבשיץ, באפשרותנו להשכיל וללמוד מכך דרך חיים. הכיצד? רבי יונתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, בדרוש השלישי, מרחיב ומבאר את דבריו. ומפני מתיקותם וחשיבותם, הרי הם לפנינו. מן הברכה הראשונה באנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על היותו גומל חסדים וזוכר חסדי אבות, עלינו ללמוד להיות בעצמנו גומלי חסדים וללכת בדרכי אבותינו. במילות הברכה השנייה, מחיי המיתים ורופא חולים ומתיר אסורים, תמונים דרכי הנהגה שגם אנו מצווים ברפואת החולים ובהתרת האסורים. בברכת אתה קדוש באנו מהללים את קדושתו של הקדוש ברוך הוא, יכול המתפלל לשאוב חיזוק, להלך בדרכי הקדושה ולקדש את עצמו. ברכת אתה חונן, בה אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחוננו בבינה, יבין המתפלל, כי עליו גם להשתדל ולהחכים אחרים בתורה. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, אנחנו אומרים בתפילה הזו, וכך גם אנו מצווים לקרב את הרחוקים לאבינו שבשמיים. כשם שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על חטאינו, כך גם על האדם לסלוח למצעריו ולמקניתיו. ראינה ועוניינו, גם האדם משתדל בכל יכולתו לגאול את האחרים מצרותיהם ומכבליהם. רפאינו השם, בברכה הזו אנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יגאל את החולים ממחלתם, ואילו עלינו מוטל לבקר את החולים ולהשתדל ברפואתם. כשם שאנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בכל הברכות הטובות, כך על האדם להוזיל מכספו לטובת הזולת. תקע בשופר גדול לחירותנו, מתפילה זו על האדם להתעורר, להתחזק ולהתעלות עד שמצידו לא תהיינה מניעות לביאת משיח צדקנו. השיב השופטינו עלינו להסכית, ולציית לכל מורי הדרך והדיינים שהרי אנו מתחננים, אשיב השופטינו כבראשונה. כאשר אנו מתפללים את התפילה של ולמנשנים על תהי תקווה, יש לנו לזכור ולהזכיר, יש להתרחק מבעלי לשון הרע. על הצדיקים, בתפילה זו אנו מזכירים את הצדיקים והחסידים, ומבקשים שיהיה חלקנו עמהם. אם כן, ודאי שיש לאדם לכבד את הצדיקים ולהתקרב עליהם. אנו מתפללים לבניין ארץ ישראל, ועל ירושלים עיר הקודש והמקדש שתיבנה במהרה בימינו, ואנו צריכים להשתדל למען יושביה ואף להתאמץ לגור בה. יש לאדם לצפות לביאת המשיח בכל יום שיבוא, וזו אנו עושים בתפילה של צמח דוד. כשם שבתפילה זו של שמע קולנו, המתפלל מבקש הקדוש ברוך הוא ישמע את קולו, כך עליו לזכור, כי כאשר יהודי מבקש ממנו דבר מה ויש ביכולתו להיענות בחיוב לבקשתו, אל ישיבהו חלילה ריקם. מודים אנחנו לך, לעולם יזכור האדם כי הטובות הבאות עליו אינן דרך הטבע, כי אם הכל מאיתו יתברך. אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישים שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, וודאי שיש לנו בעצמנו לבקש שלום ולרדוף שלום. ובעל הבן יהוידע בסוגייתנו מביא את דברי רבי יונתן אייפשיץ ואומר, כי לפיהם ניתן לפרש את דברי הגמרא בסוגייתנו האומרת, שהרוצה להשתלם במידת החסידות יקיים מילי דברכות, שכן כאשר נתבונן במילים הללו נמצא, כי ניתן גם לפרשם שהמתפלל יקיים את מילות התפילה, אותנו אומר. יהיו הדברים כאמור לעילוי נשמתו של סבינו, אבי משפחתנו, רבי מאיר שרגא, בן רבי חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שליח ציבור של המונים במשך עשרות בשנים. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. את הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אנו עושים דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד את דף למד ג' ממסכת בבא קמא. שאלה הראשונה הייתה, איזה דין נלמד לעניין גלות מהמילה ומצא? והתשובה, פרט לממציא את עצמו, שהיא מוציא את ראשו לאחר שנזרקה האבן, פטור. שאלה שנייה, באיזה אופן נחלקו בברייתא בפועלים שנכנסו לחצר בעל הבית ונזוקו? התשובה, כשהבעלים לעיתים בבית ולעיתים בעיר וקראו לבעל הבית והשיב להם כן. שאלה שלישית, מה החידוש ששברים תמים שחבלו זה בזה משלם בהם אותר חצי נזק? אומר התוספות, שלא שמים את הנזקים כל אחד בפני עצמו, אלא שמים מלכתחילה שכל הנזק אינו אלא המותר, ונפקמינה לרבי עקיבא הסובר שהוחלט השור לנזק, שכאן הנזק לא יכול להקדיש את השור, ולרבי ישמעאל שאם נאבד שור אחד, השני אינו אומר אקבה את כל החצי נזק משלך ואתה תפסיד נזקך מפני שנאבד שורי. שאלה רביעית, מה דין שור תם שנגח אדם? התשובה, לחכמים משלם חצי נזק, לרבי עקיבא משלם נזק שלם. שאלה חמישית, מה הפירוש ששור תם משלם מגופו? התשובה, לרבי ישמעאל שמשתעבד לחוב, ולרבי עקיבא שהנזק נהיה שותף בשור המזיק עצמו. שאלה אחרונה, על דף למד ג', מה הדין אם עשה עבדו הפותיקי? מה הדין אם עשה שורו הפותיקי? ומדוע? התשובה, בעל חוב גובה ממנו משום שיש קול לשיעבודו, מה שאין כן בשור שאין קול. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול בדף למד ג' ממסכת בבא קמא. וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כוח בסיוון תפשין עין וב. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף למד ד' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ד' עמוד א', בשורה השישית מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, תנו רבנן שור שווה 200, שנגח שור שווה 200. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. ויה הגמרא ברייתא דנה באופנים שבהם השביח או הכחיש שור המזיק או שור הניזק. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שור שווה 200 זוז, שנגח שור השווה 200 זוז וחבל בו בשווי 50 זוז, ומעתה השור הניזוק אינו שווה אלא 150 זוז. ולאחר מכן שבח השביח השור הניזק ועמד שוויו על 400 זוז. הדין הוא שאין המזיק יכול לומר לניזק לא יפסדתיך מאומה, שהרי שורך שווה עכשיו יותר ממה שהיה שווה קודם הנזק. למה הוא לא יכול לומר לו זאת? מאחר ויכול הניזק לומר לו שאלמלא יזיקו, אם לא היה מזיק אותו, השור של המזיק לשור של הניזק היה עומד שוויו של השור עכשיו על 800 זוז, ונמצא שנפסד הניזק בנגיחה הזו, ולפיכך נותן לו המזיק 25 זוז כשעת הנזק. מאחר ובשעת הנזק היה שווה 200 ופחתו ל-150, נמצא שדמי נזקו הם 50 זוז, ועל כן ישלם המזיק 25 זוז, כדין שור תם המשלם מחצית הנזק. בפירוש השני מפרש רשי שכוונת הברייתא להשמיענו שאין הניזק יכול לתבוע מן המזיק 400 זוז, כפי מה שהיה השור משביח יותר אילו לא היה ניזוק, אלא רשאי הוא לטובעו רק כפי מה שפחתו דמי השור בשעת הנגיחה, דהיינו 50 זוז. רשי כותב שהפירוש הראשון הוא עיקר. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם כחש השור הניזק עוד לאחר הנגיחה, ועכשיו אינו שווה אלא 100 זוז, משלם המזיק כפי שוויו של השור עכשיו בשעת העמדה בדין. ונמצא שפחת את שוויו מ-200 זוז ל-100 זוז, ולפיכך ישלם מחצית נזקו 50 זוז. בטעם הדבר תבהר הגמרא בהמשך, שההחשה הזו מחמת המכאי, ולפיכך מוטל על המזיק לשלמו. הדינים הללו נאמרו באופן שהשביח או הכחיש שור הניזק. אומרת הברייתא, ואם שבח שורו של המזיק לאחר הנגיחה, ועכשיו הוא שווה 400 זוז, אין הניזק יכול לומר למזיק שותפות יש לי בשור הזה משעת הנזק, ולכן יש לך להתחלק עם מי בשבח הזה. דהיינו שאין הניזק יכול לומר למזיק כך, מאחר שבשעת ההזק היה שוויו של שורך 200 זוז, ושווי הנזק היה 50, נמצא שנתחייבת לשלם לי 25 זוזים כדין שורתם, דהיינו, שמינית משווי השור המזיק, ולפיכך עכשיו שהשביח השור ועמד דמיו על 400 זוז, יש לי ליטול את שמינית השור שם 50 זוז. את זה לא יכול ליטון הניזק, אלא נותן לו המזיק כפי שוויו של השור בשעת הנזק. אבל אם כחש שורו של המזיק לאחר הנגיחה ועכשיו אינו שווה אלא 100 זוז, אין משלם לו המזיק אלא כשעת העמדה בדין. דהיינו שיכולו לומר לו, מאחר ושותף אתה איתי בשור הזה משעת הנגיחה, לפיכך יש לך להפסיד מדמי תשלום הנזק את שיעור ירידת שוויו של השור, כפי החלק שיש לך בו. וכגון באופן זה, שהיה שור המזיק שווה 200 וזכה הניזק בשמינית השור בשווי 25 זוזים, ועכשיו פחת ערכו של השור ואינו שווה אלא 100 זוזים, אין הניזק נוטל אלא 12 ומחצה זוז, כפי שמינית ערכו של השור עכשיו, והגמרא תבהר בהמשך את הטעם. בהר את הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר אמר החכם שנינו בברייתא, שאם שבח שורו של המזיק לאחר הנזק, נותן המזיק לניזק קישת הנזק, ואין הניזק יכול לומר, שותפות יש לי בשור הזה ועליך לחלוק לי בשבח. מעני מי הוא הסובר כך? רבי ישמעאלי. דאמר שאין הניזק זוכה בגוף השור, אלא בעל חוב של המזיק, ובזוז זהו דמסיק לי, ואין המזיק חייב לו, אלא ממון באלמה כמו בעל חוב, על כן אינו זוכה בשבח שהשביח השור לאחר הנזק. אם כך שואלת הגמרא עם הסיפה, בוא נקשה מהדין המבואר בסיפה. נאמר שם שאם כחש שורו של המזיק לאחר הנגיחה, אינו משלם לניזק אלא כפי שוויו עכשיו בשעת העמדה בדין. מאחר שיכול המזיק לומר לניזק, אתה שותף עם מי בשור הזה ויש לך להפסיד כפי החלק שיש לך בו. אטען לרבי עקיבא, הדין הזה הוא כדעת רבי עקיבא, דאמר, שותפינינו. רבי עקיבא סובר שמשעת הנגיחה נעשה הניזק שותף עם המזיק בשור הזה, השור המזיק, ואם כן יוצא לנו שהרישה של הברייתא היא כדברי רבי ישמעאל, ואילו הסיפה היא כדברי רבי עקיבא, כיצד ייתכן הדבר שמחצית מן הברייתא תהיה כשיטת תנא אחד ומחצית הברייתא השנייה כשיטת תנא אחר? זה לא יכול להיות. מיישבת הגמרא ואומרת, באמת לא, אין להעמיד את הברייתא באופן כזה, אלא כולה רבי עקיבא היא. כל הברייתא היא שיטת רבי עקיבא שנעשה הניזק שותף עם המזיק בגוף השור. ולפיכך בסיפה שהכחיש השור, יש לו להפסיד כפי חולקו. ואחר במאי עסקינן, אם כן באיזה אופן עוסקת הברייתא שבה מבואר שמשביח השור אין הניזק שותף בשבח הזה, כשפתמו המזיק את שורו, ומחמת הפיתום הזה השביח השור, ומאחר שהוציא המזיק מממונו כדי להשביח את השור, אין הניזק נעשה שותף עמו בשבח הזה. והדברים אמורים אלא באופן שאין שבח הפיתום עודף על ההוצאות שהוציא המזיק עבור הפיתום הזה. כי אם השבח מרובה, יש למזיק ליתן ממנו גם לניזק, כי מאחר ושותפים הם בשור הזה, דינו של המזיק המפתמו, כי אדם היורד לשדה חברו ברשות, ומשביחה, שהדין הוא שאם השבח מרובה מן ההוצאות, משלם בעל השדה למשביח כפי הסכום שרגילים לשלם, ונוטל את השבח. כך תוספות בדיבור המתחיל, אחא במאי עסקינא. שואלת הגמרא, אם הברייתא עוסקת כשפתמו המזיק, עם הרישא, כיצד ניתן לפרש את הדין המבואר ברישא, נאמר בה, שאם שבח שור הניזק לאחר הנגיחה עלה ועמד שוויו על 400 זוז, נותן לו המזיק את דמי נזקו כשעת הנזק, והוא לא יכול לטעון שלא יפסידו מאומה מאחר שהשביח השור, כיוון שאם לא היה מזיקו, היה משביח יותר. ואם כוונת הברייתא ששבח זה הוא כשפתמו הניזק, צריך עליהם מימר, האם צריך להשמיענו שמשלם המזיק כשעת הנזק? הרי פשוט הדבר שאינו יכול לטעון כלום, מאחר שהשור לא השביח מעצמו אלא מחמת פיתומו של הניזק. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, הרישה של הברייתא עוסקת בהשביח שורו של הניזק משכחת לה. יש למצוא זאת בשני אופנים, בין דפתמה פתומי, בין דשפחה ממילא, בין באופן שהשביח השור על ידי פיתומו של הניזק, בין באופן שהשביח השור מעצמו. והיא צריך להשמועין אנו צריכה הברייתא להשמיענו לגבי האופן השני, דאיכא דשפחה ממילא, שגם באופן שהשביח השור מעצמו, נותן לו המזיק קישת הנזק ואינו יכול לטעון, לא יפסדתיך כלום. אבל משום האופן שהשביח על ידי פיתום, לא הוצריכה הברייתא להשמיענו. ולא שנתה את הדין הזה, אלא אגב החידוש באופן שהשביח ממילא. לעומת זאת, הסיפה העוסקת בהשביח שורו של המזיק, לא משכחת לעין למצוא אופן כזה, אלא כשפתמו המזיק, שלפיכך אין הניזק שותף בשבח הזה. אבל אם השביח השור מעצמו, יש למזיק לחלוק את דמי השבח עם הניזק, כפי חלקו בשור הזה. אז ביארנו את סוגיית הגמרא על פי פירושו של רשי, שהדיון בברייתא, במקרה שהמזיק הכחיש או השביח, האם הניזק מפסיד או מרוויח מהשינויים הללו במחירו של השור. לפי רבי עקיבא הסובר שיוחלט השור, אם השביח השור, המזיק, אנחנו אומרים שחלקו של הניזק השביח, ואם הכחיש, גם חלקו של הניזק הכחיש. אבל לרבי ישמעאל הסובר שיושם השור, והניזק אינו שותף בשור, אלא שיש חוב על המזיק, ואין השבח והכחש משנה את חיובו. ואילו רבינו חננאל מפרש באופן שונה את עניין ההכחשה והשבח של השור המזיק. ולדבריו, הסוגיה עוסקת במקרה שבשעת הנגיחה לא היה בגוף המזיק כדי לשלם את כל מחצית הנזק, ולאחר מכן השביח השור ועכשיו יש בו כדי כל מחצית הנזק. זה נאמר בגמרא, שאם המזיק פיתם את השור ואין הניזק גובה מהשור, אלא כמה שהיה שוויו בשעת הנגיחה. אבל אם השור השביח מאליו, תלוי הדין במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, גובה הניזק גם ממה שהשביח אחר הנזק, אבל לא מקבל הניזק יותר מחצי נזק, ולא אומרים שגם חלקו של הניזק השביח. ולפי רבי ישמעאל אינו גובה, אלא לפי שוויו של השור בשעת הנגיחה. וכן אם השור היה שווה בשעת הנגיחה כדי מחצית הנזק והכחיש, לפי רבי עקיבא אינו גובה אלא מהשור לפי שוויו בשעת העמדה בדין. לפי רבי ישמעאל, גובה כפי השיעור שהיה בשעת הנזק. ואם בשעת העמדה בדין אינו שווה כדי חצי הנזק, ישלים לו בדמים. שווה הגמרא עכשיו לבאר את דברי הברייתא לגבי האופן שהכחיש שורו של הניזק. אומרת הגמרא שנינו בברייתא, שאם כחש שורו של הניזק לאחר הנגיחה, משלם המזיק כשעת העמדה בדין. דהיינו, שיש לו לשלם גם את ירידת שוויו של השור משעת הנגיחה ועד שעת העמדה בדין. בררת הגמרא כחש מחמת מאי, מחמת מאי כחיש שורו של הניזק. היא למה דכך שמחמת מלאכה, אם הכחיש השור מחמת שעשה בו הניזק מלאכה קשה, מדוע יש למזיק לשלם לו את דמי הכחש? לימלא, הרי יכול לומר המזיק לניזק, את מכחשת ואנה יאבינה? אתה תכחיש את השור בעבודה ואני אשלם לך את דמיו? לכן מבארת הגמרא, אמר רב אשי, הברייתא עוסקת באופן דכחש השור מחמת המכה, מחמת הנגיחה. דאמר לה, אומר הניזק למזיק, קרנה דתורך כבירה בי, קרנו של שורך קבור בשורי. דהיינו שהכחשה זו מחמת הנגיחה היא, ולפיכך יש למזיק לשלם את ההפסד עד שעת העמדה בדין. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף למדלת עמוד א'. משנתנו ממשיכה בביור אופן תשלומי שורתם שהזיק. אומרת המשנה, שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 ואין הנבילה. השור שאומת לא שווה כלום. בלשון המשנה ואין הנבילה יפה כלום. ואם כן נמצא שאוזק ב-200 זוז ובעל השור משלם חצי נזק. דהיינו, מאמנה. אמר רבי מאיר על זה נאמר, על אופן זה דיברה התורה כשכתבה לגבי תשלומי שור תם בספר שמות פרק חפה לפסוק למדהי. מכרו את השור החי וחצו את כספו. שהרי שוויו של השור המזיק הוא 200 ונמצא שמחצית דמיו זה כשיעור חצי הנזק. אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה, ודאי שכך יהיה הלכה באופן הזה, אבל אי אפשר לומר שעל אופן זה דיברה התורה, שהרי על ידי מכירת השור החי קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו, אבל לא קיימת את דברי הפסוק בהמשך וגם את המת יחצון, שהרי אין המת שווה כלום באופן הזה. ואיזה, אם כן על איזה אופן דיברה התורה? אומר רבי יהודה, זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבילה יפה 50 זוז, ואם כן נמצא שהוזק ב-150 זוז, ועליו ליטול כשיעור מחצית הנזק, דהיינו 75 זוז, ומפסיד את המחצית השנייה. על זה אמרה התורה, שזה נוטל דמי חצי החי, ודמי חצי המת, וכן זה נוטל דמי חצי החי ודמי חצי המת, ועל ידי זה, קיבל הניזק 125 זוז, והפסיד 75 זוז. הוא מקבל 125 זוז, דהיינו ה-50 ששווה הנבילה ועוד 75 ממה שהוזק, והפסיד 75 זוז. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, זה נוטל, שאין כוונה למשנה שהמזיק נוטל חצי מהנבילה לעצמו ונותן לו כנגדו בדמי החי, שהרי ודאי יכול לשלם לו על ידי מה שייתן לו חלקו בנבילה, אלא כוונת המשנה להשמיענו שאף המזיק שותף בנבילה לגבי כך, שאם נפסדה הנבילה עד שעת העמדה בדין הוא מפסיד חצי. ולמסקנה הוא שותף לגבי כך שאם הנבילה השביחה עד שעת העמדה בדין, הוא נוטל חצי השבח כפי שתבהר בהמשך הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף למדלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, והנבילה יפה 50 זוז, ואם כן נמצא שהוזק ב-150 זוז, זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, כמו שהתבהר במשנה, ונמצא שחולקים המזיק והניזק גם בדמי השור החי וגם בדמי השור המת, ואם כן זהו שור האמור בתורה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אין זהו שור האמור בתורה, שהרי אין הניזק נוטל מחצית מדמי השור החי שהם 100 זוז, כיוון שהוא נוטל הנבילה לעצמו, ואם כן הוא הוזק רק ב-150 זוז, הוא נוטל 75 זוז מתוך דמי השור החי שהם חצי נזקו, והתורה הרי אמרה ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אלא טוען רבי מאיר, שור שדיברה עליו תורה זה שור שווה 200 שנגח לשור שווה 200, ואין הנבילה יפה כלום, ונמצא שהוזק הניזק ב-200 זוז. על זה נאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו, שבזה הוא משלם את החצי הנזק שהוא 100 זוז מהשור החי. אלא מה אני מקיים, כיצד אני אפרש, אני רבי מאיר, את מה שכתוב בהמשך הפסוק וגם את המת יחצון? אני אפרש את כוונת הפסוק, שזה בא לומר שפחתו מיטה מחצין בחי. שמים כמה נפחת משווי השור על ידי מיטתו, ומשלם מזה חצי, והתשלום הוא מגופו של חי. והיינו שמוכרים את השור החי, ומשלם מדמיו. אומר הפני יהושע, שאין כוונת הלשון מחצין שחוצים את דמי החי, שהרי נוטל את דמי כל החי. אם שווי החי הוא כשיעור חצי הנזק, כמו שמבואר במשנה לאל בדף למד ג' עמוד א', אלא הכוונה היא שכשיעור מחצית מהפחת נוטל מכל החי. ומה שהתורה כתבה וחצו את כספו, שמשמע שנוטל רק חצי מדמי החי, זה משום שהפסוק מדבר באופן ששווי שני השברים שווה, והנבילה אינה שווה כלום. וכוונת המשך הפסוק וגם את המת יחצון, זה בא לומר שאל תתאה לומר שגזירת הכתוב הוא שבכל אופן נוטל הניזק רק חצי מדמי השור החי, אלא מה שחוצים מדמי החי הוא רק באופן שיגיע לחצי מדמי פחת הניזק, לא פחות ולא יותר. כך גם כותב רשי על התורה בספר שמות פרק חפה לפסוק למדהי, שהתורה דיברה כששני השברים שווים. מה שלא כתבה התורה ישלם חציו, כדי ללמד שאין אתם משלם אלא מגופו. ובסוף הסוגיה התבאר שרבי יהודה גם מודה בזה לרבי מאיר. באה הגמרא עכשיו לבאר את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. שואלת הגמרא, מיכדי והרי בן לרבי מאיר שסובר שכאשר הנבילה שווה 50, אין המזיק חולק בדמי הנבילה, אלא הניזק נוטל הנבילה והמזיק משלם 75 זוזים מתוך דמי השור החי. ובן לרבי יהודה שסובר שבאופן זה חולק המזיק בדמי הנבילה ומשלם המזיק 100 זוז מתוך דמי החי. לפי שניהם, היי המזיק 125 שקל נוטל מתוך דמי השור ודמי הנבילה. והאי והניזק 125 שקל, גם כן נוטל 125 זוזים. אם כן, מהי בעיניו? מה ההבדל בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי מאיר? משיבה הגמרא, אמר רבה, פחת נבילה איקה בעיניו. נפקא מינה ביניהם, באופן שהנבילה נפחתה בשעת העמדה בדין, והיא שווה פחות ממה שהייתה שווה בשעת הנגיחה. שרבי מאיר סבר שאין המזיק נוטל כלום מדמי הנבילה, ולכן פחת נבילה דניזק אבי. כל מה שנפחת משווי הנבילה אחר הנגיחה, מפסיד הניזק. ואיתו לניזק הנבילה וישלם לו המזיק 75 זוזים מדמי השור החי. רבי יהודה סבר שהמזיק נוטל חצי מדמי הנבילה, ולכן פחת נבילה דמזיק אבי פלגה. המזיק מפסיד חצי ממה שנפחת שווי הנבילה משעת הנגיחה, וממילא ישלם המזיק 100 זוזים מדמי השור החי, ויחלקו דמי הנבילה ביניהם. ותוספות בדיבור המתחיל דרבי מאיר סבר פחת נבילה דניזק, כותבים שרבי מאיר לא סובר שהדין שפחת נבילה לניזק נלמד מהפסוק וגם את המת יחצון. שהרי למדנו לאל בדף יוד עמוד ב' שפחת נבילה לניזק מזה שנאמר לגבי מועד והמת יהיה לו, אלא כוונת הפסוק לומר שלעולם אינו נוטל יותר מחצי נזק, ואף אם שווי חצי השור החי הוא יותר מחצי הנזק. שואלת עכשיו הגמרא, אמר לאביי, שואל אביי את רבה, אם כן מצינו לרבי יהודה תם חמור ממועד? שהרי לגבי מועד למדנו לאל בדף יוד עמוד ב' שהנבילה שייכת לניזק, וכל מה שנפחתה הנבילה אחר הנגיחה מפסיד הניזק, והוא לעולם משלם המזיק רק את מה שנפחת משווי השור בשעת הנגיחה עד לשוויו כאשר הוא היה חי. ואילו לגבי שור תם, סובר רבי יהודה שאם נפחתה הנבילה אחר הנגיחה, הניזק והמזיק משתתפים בהפסד. שהרי המזיק מוסיף על החצי נזק שהיה בשעת המיטה גם חצי מדמי הפחת של הנבילה. איך ייתכן שתם יהיה חמור ממועד? וכי תאמה הכי נמי, ואם תאמר שאומנם כן הוא, שטעם חמור ממועד לעניין הזה, ואם זה קשה, שרי מצאנו שכך הוא שיטת רב יהודה במקום אחר, שהוא מחמיר בשור טעם יותר מאשר בשור מועד, איפה מצינו? כדתנן למדנו במשנה לקמן בדף ממהי עמוד ב', לגבי אדם השומר את שורו בשמירה פחותה ויצא השור והזיק. רב יהודה אומר, אם השור טעם חייב בעל השור לשלם, אם השור מועד פטור בעל השור לשלם. והגמרא לקמן מבארת את טעמו של רב יהודה, כי רב יהודה סובר שסתם שברים בחזקת שימור קיימי, ורשי מסביר שסתם אנשים שומרים את שבריהם בשמירה פחותה, ואם כן כשחייבה התורה בטעם, חייבה לשמור בשמירה מעולה, אם כן במה שכתבה התורה ולא ישמרנו, לגבי מועד, זה ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט, זה כאמור טעמו של רב יהודה. אז אם כן, לכאורה מצינו שרב יהודה סובר שטעם חמור ממועד, אז אולי גם פה, טעם יותר חמור ממועד, שהמזיק חייב להשתתף בפחת של הנבילה שפחתה משעת הנגיחה ועד שעת העמדה בדין. לעומת זאת במועד, נושא בהפסד של פחת הנבילה, רק הניזק בעצמו. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לומר זאת, שטעם חמור ממועד. מדוע? שהרי אימר דשמת לילה רבי יהודה, כל מה ששמענו בדעת רבי יהודה שטעם חמור ממועד הוא רק לעניין שמירה, שדי למועד בשמירה פחותה, וטעם מצריך שמירה מעולה. דקטיב וקראי, שהרי מפורש כך, בפסוקים. אבל לעניין תשלומים משמת לי, האם אפשר לומר בדעת רבי יהודה שטעם חמור ממועד לגבי אופן תשלומי הנזק? והתניה, הרי למדנו בברייתא, רבי יהודה אומר, כיוון שכתוב בפסוק ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, יכול שור שווה מנה. דהיינו 100 זוז שהם 25 סלעים, כי כל סלע שווה 4 זוזים. יכול שור שווה מנה שנגח שור שווה 5 סלעים. והנבלה יפה סלע, ואם כן נוזק ב4 סלעים, האם גם באופן זה נאמר שהדינו, שזה המזיק, נוטל חצי מדמי החי וחצי מדמי המת, וכן זה הניזק נוטל חצי מדמי החי וחצי מדמי המת? אם נאמר כך, ייטול כל אחד מהם 13 סלעים, 12 וחצי סלעים מדמי החי, וחצי סלע מדמי המת, ונמצא שנטל הניזק יותר ממה שהוזק. אמרת, אי אפשר לומר שכן הדין באופן הזה. שהרי, וכי מועד למה יוצא, לעניין מה הוציאה התורה וחלקה דין מועד מדין תם, האם להחמיר עליו או להקל עליו? הווה אומר, ודאי שהתורה הוציאה וחלקה דין מועד כדי להחמיר עליו. ואם כן קל וחומר הוא. ומה מועד אינו משלם אלא מה שהזיק? תם הקל לא כל שכן, שאינו משלם יותר ממה שהזיק? ואם כן, אי אפשר לומר שבאופן זה יתלו שניהם חצי החי וחצי המת. אלא ודאי שהתורה לא דיברה באופן ששור המזיק שווה יותר מהשור הניזק, ובאופן זה לא יחלקו בדמי השור החי, אלא ייטול חצי נזקו מתוך דמי השור. הוכיחה הגמרא מן הברייתא הזו שרב יהודה קורא לתם קל, ואם כן אי אפשר לפרש שלפי רב יהודה תם יהיה חמור יותר ממועד לגבי פחת הנבלה. כוח הקושייה הזו מבאר את הגמרא את מחלוקת רב יהודה ורבי מאיר באופן אחר. אלא אמר רבי יוחנן, אי אפשר לומר שרבי יוחנן השיב לאביי, שהרי רבי יוחנן היה קדמון יותר מאביי, אלא כוונת הגמרא שהמחלוקת מתבארת כמו שכבר אמר רבי יוחנן. ודאי שאם נפחתה הנבלה אחר נגיחתה, אין המזיק מפסיד, כמו שלמדנו לגבי שור מועד, שבפחת הנבלה מפסיד רק הניזק, אלא שבח נבלה איקה בעיניו, נפקא מינה ביניהם היא באופן שהנבלה השביחה, והיא שווה בשעת העמדה בדין יותר ממה שהייתה שווה בשעת הנגיחה. דמר סבר רבי מאיר סובר שאין למזיק שום שותפות בנבלה, ולכן שבח הנבלה דניזק אבי, ומשלם המזיק מגוף שור המזיק כפי מה שהייתה הנבילה שווה בשעת הנגיחה. מר סבר, רבי יהודה סובר פלגה, שיש לה מזיק שותפות בנבילה ולכן נוטל מחצה משווח הנבילה. היינו דקקה שיעלה לרבי יהודה. ובזה מתבאר מה שהוקשה לרבי יהודה בברייתא אחרת. אשתא דאמרת, כיוון שאמרנו חס רחמנא עילויי דמזיק, דשקיל בשפחה, התורה חסה על המזיק. והעמידה חצי הנבילה ברשותו אם יגרם לו רווח בכך, שהרי לכן הוא נוטל חצי מהשווח. אם כן, יכול שור שווה 5 סלעים שנגח שור שווה מנה, דהיינו 100 זוז שהם 25 סלעים, והנבילה יפה 50 זוז שהם 12 וחצי סלעים, האם גם באופן הזה נאמר שהדינו שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת? ונמצא שכל אחד נוטל 2.5 סלעים מדמי החי ו6.25 סלעים מדמי המת. ואם כן, על ידי זה שעשתה אותו התורה שותף בנבילה, הרוויח ממה ששורו הזיק. אמרת שאי אפשר לומר זאת, שהרי איכן מצינו מזיק נזכר, שזה נזכר, כלומר, שכל מה שאמרה תורה שנוטה לה מזיק חצי מהשור החי וחצי מהשור המת, זה רק באופן ששור הניזק שווה פחות משור המזיק, ואז הוא מפסיד חצי מדמי שורו ונוטל חצי מדמי המת. שהרי באופן זה אין המזיק נזכר, אבל באופן ששור הניזק שווה יותר משור המזיק, ועל ידי שיטול חצי מדמיו ירוויח, אינו נוטל בדמי הנבילה כלום. ואומר, ועוד ראיה שאי אפשר לומר כן, שהרי נאמר בפסוק לגבי תשלומי שור מועד שיזיק, ספר שמות פרק כ"א פסוק למדבב, שלם ישלם שור תחת השור. ממה שכתבה התורה פעמיים שלם ישלם, אנו למדים שגם בשור תם שיזיק לעולם, בעלים בעלי השור המזיק משלמין ואין בעלים נוטלין, אבל לעולם אין בעלי השור המזיק נוטלין מהניזק, דהיינו שאינם מרוויחים על ידי כך שחוצים את דמי המת. שואלת הגמרא מהי ואומר, למה נצרח הפסוק שלם ישלם, הרי אנחנו יודעים את הדין הזה מסברה. משיבה הגמרא צריך את הפסוק, וכי תאם עלולי הפסוק היה מקום לומר, אני מילי שאין חולקים ביניהם את דמי החי ודמי המת, איך דאיקה פסידה לניזק, במקום שעל ידי חלוקה זו יהיה הפסד לניזק, וכמו באופן שדיברה עליו הברייתא. אבל איך דלקה פסידה לניזק, כגון שור שווה חמש סלעים, שנגח שור שווה חמש סלעים, שהם 20 זוז והנבילה יפה 30 זוז, כלומר שהנבילה התייקרה אחר הנגיחה, שהכלמי מזיק בשפחה, היינו אומרים שבאופן זה חוצים את דמי החי וחצי מדמי המת, ונוטה למזיק חצי מהשבח, דהיינו 5 זוזים, שהרי אין הניזק מפסיד בכך כלום, שהרי מקבל את כל נזקו, ונוטל 5 זוזים מהשבח. לכן מוסיף רבי יהודה, ואומר, ועוד ראיה, שהרי הכתוב אומר, שלם ישלם, ללמד שבעלים משלמים ואין בעלים נוטלין. ואין הניזק והמזיק חולקים בדמי המת, כיוון שלעולם אין המזיק מקבל יותר מדמי השור. שואלת עכשיו הגמרא על שיטת רבי יהודה, אמר לרבה חבר תחליפה לרבה, אם כן, שרבי יהודה אינו מפרש את הפסוק וגם את המת יחצון. שפחת מיתה מחצין בחי, דיינו שלעולם אין הניזק נוטל יותר מחצי נזק, אלא כוונת הפסוק לומר שצורת התשלומים הוא על ידי שחוצים את דמי החי ודמי המת, מצינו לרבי יהודה שיש אופן שתם משלם יותר מחצי נזק, דיינו באופן שור שווה 50 זוז נגח שור שווה 40 זוז והנבילה שווה 20 זוז, על ידי שיחצו ביניהם את דמי החי ודמי המת יקבל כל אחד מהם 35 זוזים, ונמצא ששילם המזיק יותר מחצי נזק. ואי אפשר לומר כן, שהרי התורה אמרה, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ואומר תוספות בדיבור המתחיל והתורה, שאין כוונת הגמרא לומר שפשטות הפסוק שמשמע שאינו משלם יותר מחצי נזק, שהרי מפשטות הפסוק אין שום משמעות כזו. אולי עד הרבה, משמעות הפסוק בפשטות שלעולם חולקים בחי ובנבילה. אלא כוונת הגמרא שאל כוחך רבי יהודה סובר שאינו משלם רק חצי נזק. כמו שמשמע מדבריו לקמן בדף למד זין עמוד א', תרץ את הגמרא, איתלי לרבי יהודה. גם רבי יהודה סובר שמה שכתוב בהמשך הפסוק, גם את המת יחצון, זה בא לומר שפחת שפיחתה מיתה מחצין בחי. דהיינו, ששמים כמה נפחתה הנבילה ממה שהייתה שווה בחייה, ונוטל חצי מהפחת מדמי השור החי. אם כן, הפסוק מדבר דווקא באופן שעל ידי שיחלקו את דמי השור החי, יקבל חצי נזקו, לא פחות ולא יותר. דהיינו באופן ששני השברים שווים. שואלת הגמרא מנעלי, מאיכן לומד רבי יהודה שהפסוק מדבר דווקא באופן הזה, ולא כפשטות הפסוק שלעולם חולקים את דמי החי? האם ממה שכתוב בהמשך הפסוק, וגם את המת יחצון, כמו שהתפרש לפי רבי מאיר? נשאלת השאלה, ואפקי רבי יהודה, הרי כבר השתמש רבי יהודה בפסוק הזה, לזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, ללמוד שחולקים ביניהם את דמי החי ואת דמי המת, עניין זה שחולקים בשבח. נשאלת הגמרא, אם כן שכוונת הפסוק הוא לומר רק את הדין, שפחת שפחתה מיתה מחצין בחי, נכתוב קרא ואת המת יחצון. מהי וגם? למה כתבה התורה את המילה וגם את המת יחצון? שמע מינה תארתה על כורחה, השמיע בזה התורה, דין נוסף שהמזיק שותף במה שהשביחה הנבלה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למדלת עמוד ב'. משנתנו מפרטת מיני הזקים הקיימים הן אצל שור והן אצל אדם המזיק, ומחלקת בין כאלו שאדם העושה אותם חייב, ואילו שור העושה אותם פטור על נזקו. ובין אלו ששור העושה אותם חייב על נזקו, ואילו אדם העושה אותם פטור. בכל אחת מן ההלכות המוזכרות במשנה יש חידוש מסוים בכך שחייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו, וכן להפך. אומרת המשנה בדף למדלת עמוד ב', יש אופנים שחייב האדם על מעשה שורו שהזיק, ובאותם הזקים פטור על מעשה עצמו אם האדם עצמו הזיק. וכן ישנם אופנים שפטור על מעשה שורו שהזיק וחייב על מעשה עצמו. המשנה מבארת את האופנים הללו, כאשר שני האופנים הראשונים דנים במקרה שבו חייבים על מעשה האדם, ופטורים על מעשה השור, ושני האופנים האחרונים דנים במקרים הפוכים, שבהם פטורים על מעשה האדם וחייבים על מעשה השור. הפטור על מעשה האדם הוא רק מממון, אבל במקרים אלו חייב מיטה, ואין פטורו מממון אלא משום הכלל של קימלה בדרה במיני, כפי שהתבהר להלן. אומרת המשנה, כיצד שורו שבייש אדם על ידי מכתו פטור מחיוב בושת. לכמן בדף פי ג' עמוד ב' שנינו, החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים. נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. חיוב הבושת עניינו הוא הבושה שנגרמה לניזק על ידי החבלה שנעשתה בו, ועל כך אומרים כאן במשנתנו, כי בושת שנעשתה על ידי שור, אין בעליו חייב עליה. ומקור הפטור הזה נלמד לעיל בדף חבב עמוד א' מן הפסוק, בספר ויקרא פרק חבד את פסוק י' איש כי ייתן מום באמיתו, למדי מכך כי החיוב הוא על איש אשר ייתן מום באמיתו, ולא שור שנותן מום באמיתו של בעליו. אם כן אומרת המשנה, שורו שבייש פטור, והוא האדון שבייש אדם על ידי הקאה, חייב. ושאר נזקי אדם של צער, ריפוי, שבט ודמי ולדות לא נמנו במשנה, כיוון שהם כבר מנויים במשנה לכמן בדף פז עמוד א'. ולמרות שבושת גם מנויה במשנה שם, מכל מקום נזכרה כאן, כדי להשמיענו שדינו של אדם המזיק דומה לשורו שהזיק, וכשם ששורו אינו מתכוון לבייש אלא להזיק, כך בעליו אף שנתכוון רק להזיק ולא לבייש, חייב בבושת. כך תוספות בדיבור המתחיל, שורו. אומרת המשנה, שורו שסימת עין עבדו וכן אם יפיל לשור את שינו של עבדו, פטור הבעלים על הטלת עמום בעבד, ואילו הוא האדון שסימת עין עבדו ויפיל את שינו, חייב לשחרר את עבדו, כפי שנאמר בספר שמות פרק חף א', פסוק חווה, וכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. והדין הזה שפטור על נזקי השור בעבדו זה חידוש, שאף הוא עצמו חייב על נזקי עבדו בשורו, בכל זאת הוא פטור. ולשם כך השמיענו את הדין הזה במשנה. והטעם שהוא פטור על כך, משום שנאמר וכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, למדים מכך שרק על נזקי האיש חייב ולא על נזקי שור. יציאת העבד לחירות היא התשלום והחובה שמתחייב האדון עבור החבלה. עוד אומרת המשנה, שורו שחבל באביו ובאמו של בעליו חייב דמי חבלתם, ואילו הוא שחבל באביו ובאמו פטור מן התשלום, שהרי כאשר חבל בהם נתחייב מיטה על כך. וההלכה היא כי המתחייב מיטה פטור מן התשלומים. ולמה מתחייב מיטה על כך שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק ט"ו, ומכה אביו ואמו מות יומת. והחבלה הזו אמורה כאן היא חבלה שיש בה חבורה, ועליה מתחייב מיטה ופטור מן התשלומים. שורו שהדליק את הגדיש, אומרת המשנה, דהיינו הרמת תבועה קצורה בשבת, חייב בעליו בתשלום חצי מדמי הגדיש, לפי שהפעולה הזו היא משונה לגבי שור, שהרי אין דרכו להדליק את הגדיש, ומבואר ליל בתפתטוו עמוד ב' שנזק משונה, ובכלל אב הנזיקין ששמו קרן שאינו משלם אלא חצי נזק, ואילו הוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מן התשלום. למה? מפני שהוא מתחייב בנפשו, מתחייב מיטה משום שהבעיר אש בשבת, וממילא פטור מן התשלום, שהרי אין אדם מת ומשלם. הלכה היא שכל שמתחייב מיטה פטור מן התשלומים, לפי שקימלה בדרה במיני, כלומר, הוא עומד בעונש גדול ממנו, היינו חיוב מיטה, ולמדים זאת מן הכתוב בספר דברים פרק חפי פסוק ב', ויקאו לפניו כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רשעיות. ולכאורה יש להקשות שהרי ודאי מדליק שור גדיש חייבים על כך, שהרי לגבי השור אין כל חילוק בין שבת ליום חול. מבארים התוספות בדיבור המתחיל שורו שצריכים למקרה זה כדי להשמיענו את המתחדש בגמרא לכמן דף למד ה' עמוד א', שהאופן בו חייב על מעשה השור והאופן שבו פטור על מעשה עצמו מדוברים באותו ציור. ואגב דין זה שבמשנה, שנפטר האדם מן הממון ומתחייב בנפשו, הוזכר גם הדין שאם חבל באביו ואמו חייב על כך מיטה ופטור מממון. אכן, למרות שישנם עוד דברים נוספים שחייב בהם על המעשה עצמו ופטור על מעשה שורו וכן להפך, מכל מקום לא מנע תנא את הדין הזה במשנתנו משום תנא ושיער. כלומר, אין התנא שונה תמיד את כל הדינים, את כל הדוגמאות, אלא יש שמביא את מקצתם ואת השאר ומשאיר. זוהי המשנה שלנו בדף למד ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור. איסור מלאכת מבעיר וכן שאר איסורי מלאכות בשבת הם באופן שהמלאכה נעשית כצורתה, ולשם השגת תועלת. ואם לא כן, היא אינה בכלל מלאכה אלא בכלל מקלקל. בעניין זה מביאה הגמרא תני שנה רבי אבאו קמי דרבי יוחנן. לפני רבי יוחנן, כל המקלקלין שעשו מלאכה אסורה בשבת שלא להשגת תועלת, אלא בדרך קלקול פטורים מחיובי השבת. מסמיכות מלאכות שבת למלאכת המשכן בתורה, לומדים שאינו חייב אלא על מלאכת מחשבת, ומקלקל אינו בכלל מלאכת מחשבת. אבל חכמים גזרו אפילו על המקלקל, כמו שמבואר במסכת שבת דף קוף זין עמוד א'. אם כן, אומר רבי אבאו לפני רבי יוחנן, כל המקלקלים פטורים, חוץ מחובל ומבעיר שאם חבל לא הבעיר בשבת אש, אף שלא לצורך, חייב. ומקורה של ההלכה הזו, מסכת שבת דף קוף וו עמוד א', כפי שדורשת שם הגמרא, מכך שהוא צריכה התורה להתיר ברית מילה בשבת, מוכח שכל חבלה אחרת מתחייבים עליה. וכמו כן, מכך שאסרה התורה את שריפתה בשבת של בת כהן שזינתה, ואף הוא מקלקל, למידים כי מבעיר אש בשבת באלמה חייב אפילו שהוא מקלקל. אמר להשיב רבי יוחנן לרבי אבאו, פוק תני לברה צווה שני את הדברים הללו חוץ לבית המדרש, לפי שדברים אלו שחובל ומבעיר בלא לצורך חייב אינה משנה, זה לא נשנה מעולם בבית המדרש, וזו טעות, אלא גם עליהם פטור עם הסען שלא לתועלת. ואם תמצא לומר משנה, ואף אם יאמרו התנאים כי שנויה ההלכה הזו, ומלאכות אלו שנעשו דרך קלקול חייבים עליהם, ניתן להעמיד כמדובר שאף בקלקול זה ישנה תועלת, כגון חובל בצריך לחלבו, שהרג בהמה לצורך שתיית דמה על ידי כלבו, ואף שכלפי הבהמה חבלה זו קלקולי, מכל מקום ישנה תועלת ותיקון לכלב בכך שמספק לו את צורכו, ובמקרה זה הרי הוא מקלקל על מנת לתקן. ולמרות ששנינו במסכת שבת דף קוף זין עמוד ב' כי אם נצרר אדם תחת האור על ידי המכה חייב על כך, ומשמע שמתחייבים גם על הקאה שלו לצורך, יש לומר כי חיוב זה אכן אינו משום חובל אלא משום צובע, לפי שנצבע האור על ידי צרירת אדם שתחתיו. וכן מבעיר ושורף דבר מדובר באופן שצריך לאפרוש על הדבר הנשרף, ונמצא שהייתה שריפה זו לתועלת, ורק על שריפה מעין זו חייבים בחיובי השבת. רבי יהודה ורבי שמעון נחלקו לגבי המקלקל על ידי עשיית חבורה, לדעת רבי שמעון חייב, לדעת רבי יהודה פטור. רבינו שמואל, שתוספות מביא אותו בדיבור המתחיל חובל, סובר הוא כי במחלוקת הזו של רבי יהודה ורבי שמעון נחלקו גם רבי אבאו ורבי יוחנן, שלדעת רבי אבאו מקלקל חייב וכדעת רבי שמעון, ולא רבי יוחנן חלק עליו וסבר שמקלקל בחבורה וכן בהבערה שלא לצורך פטור וכדעת רבי יהודה. ואילו כאן, כאשר חובל בבהמתו לצורך כלבו ומבהיר לצורך אפרו, אין זה מקלקל אלא מתקן וחייב על כך אפילו לדעת רבי יהודה. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, תנן שנינו במשנתנו, שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, משום שהוא מתחייב בנפשו. ומפעילים נגדו רק את העונש החמור של מיטה ופותרים אותו מתשלום הממון. וקטני, מכך שמשווה המשנה את חיובי האדם והשור לחיורה מוכח, שהוא דום ידי שורו, האופן המדבר באדם שווה לאופן המדובר בשור. מה שורו דלוקה בעילי? כשם שהשור עשה את ההזק שבשריפה, אף שלא נצרח לתועלת מסוימת במעשה הזה, הפעונמי דלוקה בעילי. גם בעברת הגדיש האמורה אצל האדם מדובר בה כשאינו צריך להפר. והעברה זוהי קלקול. וקטני, וכתוב על עברה זו שם אוויר פטור מן התשלום מפני שהוא נידון בנפשו. מוכח. שיש חיוב מיטה על העברה הזו, אף שאינו צריך לכלל. מיישבת הגמרא ואומרת, לא, דימוי האדם והשור במשנתנו לא מורה שמשנתנו מדוברת כשהוא דומיה דשורו שאין לו צורך, וממילא אדם פטור מתשלום לפי שהוא מתחייב בנפשו. אלא, כששורו דומיה דידי, האופן המדובר בשור שווה לאופן המדובר באדם. מה הוא האדם העושה את העברה דקבאילי כאשר נצרחו לעברה הזו? אף שורו דקבאילי, גם לגבי שור, מדובר שצריכו להבערה הזו, ונמצא שאכן באדם כשאין לו צורך בהבערה, פטור ממיטה וחייב בתשלום. מבררת על כך הגמרא, שורו איך היא משכחת לה? כיצד ייתכן אצל שור עברה שהוא צריך לה? אמר אביה, אחה במאי הסכינן, כאן במה מדובר? בשור פיקח, היינו שהשור עצמו חכם, שעלתה לו נשיכה בגבו, גירוד בגבו, וקבאיה למיקלי, ואיגנדר בקוטמה, לצורך רפואת מכתו רוצה הוא לשרוף את הגדיש ולהתגלגל על האפר, ועל ידי כך עולה לו רפואה. אם כן נמצא שגם אצל השור קיימת מלאכה לצורך. ומיני הדינן, מיניין לנו לדעת שאכן השור יבעיר את הגדיש לשם הרפואה הזו? משיבה הגמרא כי יודעים זאת אם אכן רואים דלוותר דקליה כמיגנדר בקוטמה, לאחר ששורף את הגדיש מתגלגל באפר לצורך ריפוי מכתו. מיד תמאה הגמרה על כך ומעיקה כאי גוונה, וכי יש לו שור עם פיקחות כזו רבה, שיודע הוא להכין רפואה זו מעצמו? מיישבת הגמרה, אין, אכן מצינו חוכמה מעין זו, דאו תורה דאווי בי רב פאפה, שור שהיה בביתו של רב פאפה, דאווי קייבין לי חינחי, חש כאב בשיניו, איילו פתקי לנייזתה ושת ישיחרה ואיצי, נכנס אל מקום שהיה בו כלי עם שיחר, דחף את כיסוי הכלי, שתה את השיחר ועלתה רפואה לכאביו. מצינו אם כן שיש פיקחות בשור לעשות לעצמו פעולות מעין אלו. דנה הגמרא, כיצד ניתן להעמיד את משנתנו כאשר שורו דום ידידי? אמרו רבנן כמי דרב פאפה שאלו החכמים מרב פאפה, מי מצית אמרת שורו דום ידידי? וכי ניתן לומר שדיני המשנה מדוברים באופן ששורו שווה לו? והקטני הרי שנינו במשנה שורו שבי יש פטור, ואילו הוא שבי יש חייב, ואם נאמר שדיני המשנה מדברים באופן ששורו דום ידידי, שורו דומה לו, ועל אותה הבושת שהאדם מתחייב שורו פטור, יהיה קשה, שהרי האדם אינו מתחייב על בושת אלא כשמתכוון לבייש, ובשור נתכוון לבייש הכי משכחת לה, איך ייתכן שהתכוון לבייש עלו אין בו דעת? מיישב רב פאפה, אכן אין מדובר במשנתנו באופן שהייתה כוונתו לבייש, אלא כגון דנתכוון להזיק ולא לבייש, ואף על פי כן, יוכל להשתוות אופן החיוב באדם לאופן הפטור בשור, לפי שאף אדם, אם הייתה כוונתו רק להזיק, חייב משום בושת. לאמר מר נתכוון להזיק, חייב בתשלומי בושת, אף על פי שלא נתכוון לבייש. אז מתירוץ הגמרא עולה, כי בתחילה לא הניחה הגמרא שמתכוון להזיק יהיה חייב, אף על הבושת. אלא כאשר מתכוון לבייש ממש, ועל כך מקשים איך ישווה השור לאדם, הרי אין בשור כוונה לבייש, ועל זה קשה, שהרי אף אם נעמיד את המשנה באופן שזה דומיה דשורו, עדיין האדם אינו דומה לשור, שהרי על מעשה השור מתחייבים, גם בלא כוונה לבייש, ואילו מעשה האדם אין חייבים אלא בכוונה לבייש. והתירוץ על כך שאומנם מתחילה ידע המשנה שקיים חיוב באדם על כוונתו להזיק, ואכן יכלו להעמיד את משנתנו שהאדם חייב כשנתכוון להזיק והשור פטור, אולם מאחר והעמדנו שמשנתנו מדוברת כששורו דומיה דידי, משמע שמדובר באופן השכיח יותר באדם, דהיינו נתכוון לבייש. אם כן קשה, שבשור לא ייתכן להתכוון לבייש, ועל כורחך שמשנתנו מדוברת באופן שהוא דומה לשורו. במסקנה מתרצת הגמרא שאפשר להעמיד את משנתנו באופן ששורו דום ידידי, גם כששניהם מתכוונים להזיק. ככה תוספות בדיבור המתחיל, נתכוון. עכשיו הגמרא מביאה תירוץ נוסף ליישב את דעת רבי יוחנן, שממשנתנו אין ראיה שחובל ומבעיר חייבים איתה, אף כשעשו זאת בלי צורך. רב אמר, אכן משנתנו מדוברת כשהוא דום ידי שורו, והן האדם והן השור האמורים במשנתנו, אינם צריכים לאפר הגדיש. אבל הטעם שהאדם פטור מתשלום הגדיש ששרף, זה לא משום שחייב עליו מיטה. שהרי מתניתין בשוגג, הנזיקין האמורים במשנה, מדוברים גם באופן שנעשו בשוגג, כשאין חיוב מיטה. והטעם שפטור הוא כדתנה דווי חזקיה. לתנא דווי חזקיה שנה, תנא מבית מדרשו של חזקיה במסכת כתובות דף למדה עמוד א', וכן במסכת סנהדרין דף עין ת' עמוד ב', נאמר בספר ויקרא פרק כ' ד' פסוק כ' א', ומכה ואימה ישלמנה, ומכה אדם יומת, הרי שהוקשו ושבו, מכה אדם ומכה באימה, וכשם שבהקעת באימה מתחייב בתשלומיה בכל אופני ההקעה, כפי ששנינו לאל בדף חבב עמוד א', אדם מועד לעולם בין שוגג, בין מיזיד, בין ער, בין ישן, כך בהקעת אדם שנפטר מתשלום האזק, כי בתורה נאמר במכה אדם יומת, ומשמע שלא ישלם. אז גם כן שווה הדין בכל האופנים האלו שיהיה פטור בכולם. מה לגבי מכה בהמה? לא חלקת בה בהקעה הזו בין כשיקה בשוגג, בין כשיקה במזיד, בין מתכוון להקות לשאין מתכוון להקות, בין אם הרגע בדרך ירידה, כגון שהיה יורד בסולם ותוך כדי ירידתו נפל בשוגג על בהמה והרגע, לדרך עלייה, כגון שהיה מעלה את הגרזן בידו והרגה בשוגג כלאחר יד תוך כדי הרמת הגרזן, או שהרגה בחרבו באופן שהעביר בו חרבו מלמטה למעלה, שאף זה דרך עלייה הוא, וכל אילו כאמור אין בהם חילוק, והדין בהם הוא שאין לפוטרו מתשלום ממון כאשר היכה בהמה, אלא לחייבו ממון בכל אופנים שהזיקה. אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון שחייב מיטה משום כך לשאין מתכוון שאין בו חיוב מיטה, אם הרג אדם, בין דרך ירידה לדרך עלייה, שבכל אילו אין לך לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אם כן, שלושה סוגים של פטור ממון נאמרו בדינו של חזקיה. א', עשה שוגה כמזיד לגבי העובר איסור שחייבים עליו מיטה ובאותו דבר מתחייב ממון לאדם אחר, כגון כאן שחבל בהמה ושרף גדיש בשבת שפטור על תשלומיהם בין במזיד בין בשוגג, ומקור הדברים כפי שלמדו מן היקש בגמרא כאן וכן במסכת כתובות, ובעניין הזה אין חולקים על תנא דבי חזקיה, ובכך עשו השוגה כמזיד. סוג נוסף של פטור מממון שנאמר בדינו של חזקיה, מתכוון ואינו מתכוון. אדם שנתכוון להרוג אדם אחר והרג תחתיו אישה שלא במתכוון, לדעת רבי במסכת סנהדרין דף עין ט עמוד א, חייב בדמי ההרוג, ודורשים זאת מן הכתוב, ספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ג, ואם יהיה אסון, ונתת נפש תחת נפש, והנתינה הזו היא ממון, ולדעת תנא דבי חזקיה, פטור מתשלום דמי ההרוג, וכן, אילו הרג שלא במתכוון, כגון שנתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור מתשלום כדין ההורג במתכוון. הסוג השלישי של פטור מממון שנאמר בדינו של חזקיה, אם הרג אדם במזיד בדרך עלייה וכן דרך ירידה, הוא לא יכול לפטור את עצמו בכפרת ממון, כפי שאין פוטרים את ההורג במזיד בדרך עלייה על ידי ממון, שהרי אפילו אילו הרג באופן זה בשוגג לא היה מתכפר על ידי גלות, כך אין פוטרים את ההורג במזיד בדרך ירידה על ידי ממון, אף שאילו הרג באופן זה בשוגג היה מתכפר על ידי גלות. כך התוספות בדיבור המתחיל בין בשוגג בין במזיד. אם כן, מוכח מכך שאף כאשר אין חיוב מיטה להריגה, כגון שהרגו בשוגג ושלא במתכוון, פטור מממון, לפי שאילו היה עוסק כן במזיד הוא היה חייב מיטה. אף כאן לגבי השורף גדיש והחובל בשבת, אם עשה זאת בשוגג ובלא כוונה לשם המלאכה, גם כן פטור מן התשלום. ואם כן, אין צורך להגיע לכך שאף השור שרף את הגדיש לשם תועלת, אלא אין האדם ואין השור הזיקו שלא בכוונה. בשור חייבים על מעשיו, מה שאין כן אצל האדם שפטור מן התשלום, לפי שאילו חבל ויבעיר בשבת במזיד, חייב מיטה על כך משום חילול שבת. עכשיו דנה הגמרא, כיצד ניתן להעמיד שמשנתנו מדברת בשוגג? אמרו לרבנן לרב הממצית מוקמת לבשוגג, וכי אתה יכול להעמיד כדבריך שמלאכת העברה נעשתה בשוגג, והמפני שנידון בנפשו קטניה לו, במשנתנו נאמר שהפטור מתשלום זה מפני שהוא מתחייב בנפשו, ובשוגג הוא לא חייב בנפשו, הוא לא חייב מיטה. מיישב רבה, אחי כאמר, כך היא כוונת משנתנו. כיוון דה עושה מלאכה זו במזיד נידון בנפשו, ואי חידמי ובאיזו אופן מתחייב בנפשו, דה קבאי לאפרו, כאשר הוא צריך לאפר השריפה ונחשב הדבר כמלאכת אבערה, אשתה בשוגג פטור. אם כן, גם עכשיו, כאשר עשה את המלאכה הזו בשוגג, ולא לשם צורך האפר, גם כן הוא פטור מן התשלום. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למדלת ממסכת בבא קמא, אותו למדנו לעילוי נשמתו של סבינו רבי מאיר שרגא בן רבי חיים יוסף, זכר צדיק לברכה, שהיום הוא יום פטירתו. את הלימוד הזה ואת השיעור הזה אנחנו חותמים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי המזיק משלם על משהו כחשה בהמה לאחר הנזק ומתי אינו משלם? שאלה שנייה, אם הברייתא כמו רבי עקיבא, מדוע אין הניזק שותף בשבח? שאלה שלישית, לגבי מה סובר רבי יהודה ששור תם חמור משור מועד? שאלה רביעית, מדוע דנה הגמרא אם לרבי יהודה שור תם חמור משור המועד ולא לרבי יהודה גם שור מועד יש לו צד תמות? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, על איזה אופן צריך להביא פסוק שאין המזיק נזכר? והשאלה האחרונה, אילו דברים שורו חייב עליהם תשלומים והוא פטור? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למדלת ממסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כפי שהבטחנו עם דברים לזכרו של סבינו רבי מאיר שרגא בן רבי חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שהיום הזה כוח בסיוון הוא יום פטירתו. את הדברים לעילוי נשמתו עיסה אחי וראשי רבי גרשון שליטה, שמסרטט ביד אמן את דמותו המיוחדת של סבינו אבי אמנו זכר צדיק לברכה.
בוקר טוב על כולכם. 44 שנים חלפו מאז הסתלקותו של אבי אמנו הרב החסיד רבי מאיר שרגא בן הרב חיים יוסף זכר צדיק לברכה, ועודה ולא אבוא שרק אתה עמדתי על פשר שמו, מאיר שרגא, מאיר הנר. זכינו אחי ואני, ובתוכם מגיד השיעור שליטה, להנות ממעט ומהרבה שנים מאור נעירו הבוהק של הסבא רב מאיר שרגא. ולא רק אנו בני משפחתו, אלא כל מי שהכירו וזכה לשהות במחיצתו ולו שעה קלה, יחתום על קביעה זו בשתי ידיו. הגמרא במסכת תענית דף ה עמוד ב אומרת, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לי, וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה? האם זה אפשרי? וכי לחינם ספדו לו וחנתו אותו וקברו? אתה אומר שלא מת? אמר לי, מקרא, מפסוק אני דורש, שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם ועל תיכת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. במילים פשוטות, חיותו של האדם לאחר עזיבתו את עולם הגשם, תלויה בהווייתם של צאצאיו, אלה הבאים אחריו. קשה לומר זאת, אבל נראה שאדם ככל שהיה צדיק בעולמו, עדיין אין זה מספיק לשימור זכרו והמשך דרכו לאחר לכתו. הוא עדיין זקוק מאוד לאלה שבאים בעקבותיו, שילכו בדרכו וינציחו את תלמודו ומעשיו. והנה זכר רב מאיר שרגא, שכל ימיו לא נמצא מי שיכול היה לתפוס אותו אפילו לרגע אחד, בו לא דאג לפרנסת משפחתו, ללא גמרא גדולת מידות בידו. את שעות מנוחת הצהריים שלו חילק בין תנומה קלה לבין לימוד הדף היומי, ואך סגר בשעת ערב את חנות מוצרי הסדקית והבדים ממנה התפרנס, ולאחר שהתפלל ערבית וסעד את ליבו, שוב רחן על גמרא בסדר ערב אישי עד עלייתו על יצורו. וכך בכל יום מימות השבוע, אילו בשבת, חילק את זמנו בין לימוד הפרשה ומפרשיה על בוריים לבין מסכת שהייתה שמורה לימי שבת ומועד, אותה היה לומד בעיון ובקול מתנגן וערב במיוחד, שנתן לשבת טעם מיוחד, ואין עולם הבא. ימי שלישי בשעות אחר הצהריים, בהם היו החנויות סגורות, ובהמשך גם בערב, עסק בתכונה הנפלאה שהעניק לו הבורא, כישרון טבעי של הבאת שלום בין אדם לחברו. היה משהו ממגנט באישיותו ובמאור פניו, שמשך אליו אנשים שהיו זקוקים לאיש של פשרה, לבורר שנהרה על פניו, ופיקחותו נקרא מכל קמת במצחו החרוש. אם לא די בכך, הרי שגם רבה של בני ברק באותם ימים, הרב יעקב לנדו זכר צדיק לברכה, שהכירו מקרוב בהיותם שכנים אותו ואת מעלותיו, היה מפנה אליו בעלי דין ביודעו שבצאתם מחדרו של רב מאיר שרגא תהיה יותר ממחצית תאוותם בידם. החכם מכל אדם אומר בקהלת פרק ח' פסוק א', מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. ועל זה אומר רש"י בדילוגין, מי כחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם, היודע פשרו של דבר, כדניאל שעשה פשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמשך הפסוק, חוכמתו של אדם זה מאירה וקורנת מפניו, כמגדלור הקורא למעבדי ומחפשי דרך, בואו וקרבו, כאן יש חוכמה, כי במקום שיש תורה, יש גם חוכמה. והנה כי כן, חיו הסבא רב מאיר שרגא, כמאמר הגמרא ביעקב אבינו. זאת, למרות ממדלד השנים שחלפו מאז אותה שבת, בשעת בין הארבעים בעת הסעודה השלישית עליה הקפיד כל ימיו, בהשיב את נפשו התאורה לבוראו. רבים מצאצאיו, ואוזניכם השומעות מדי בוקר את אחד מהם, הולכים בדרך אותה התווה, מעמידים תלמידים הרבה, ומביאים את דבר השם לכל מבקש, ועל הדרך מבטיחים את חיותו המתמשכת של הסבא רב מאיר שרגא. והתורה מחזרת על אכסניה שלה, אותה אכסניה של תורה, חסידות ומעשים טובים, שבנה, השריש וציווה לדורות הרב החסיד, רב מאיר שרגא בן הרב חיים יוסף גרדין, זכר צדיק לברכה. יהיה זה לימודנו ביום היורצייט, נר השם לנשמתו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה על הדברים, לעילוי נשמתו של סבינו, אבי אמנו רבי מאיר שרגא, בן רבי חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שהיום הזה כוח בסיוון הוא יום פטירתו. תעלה נשמתו ותעמוד בפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדה, בעד משפחתה, בעדינו ובעד כל הלומדים ובעד כל כלל ישראל. אחי וראי, כאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, כוח בסיוון תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא דף ל"ד ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ערב ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, כ"ט בסיוון תשע"ו, ונלמד את דף ל"ה ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלחם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.